טוב, שלום לכולם. מן הכותרת של השיעור, אתם יכולים לטעות ולחשוב שאנחנו עומדים לעסוק בגיאוגרפיה. שהרי מסעו של מזמור מירושלים למצרים נראה כאילו הוא מתאר איזשהו מין מסע דמיוני אשר בו השם צועד מהר ציון ופוסע חזרה למצרים לגאול את ישראל בשנית או משהו שכזה. ואין לי ספק, בדיעבד חשבתי על הכותרת, כשכתבתי אותה לא חשבתי על זה, אין לי ספק שרבים כך הבינו. אז אני מתנצל, לא נעסוק במזמור הזה בגיאוגרפיה, כלל ועיקר. אנחנו עומדים לדבר על מסע אמיתי של המזמור עצמו, מירושלים למצרים. למה כוונתי? לפני כמאה שנה, נקנה איזשהו פפירוס שזכה לתואר פפירוס אמרסט 63, והוא היה כתוב באיזשהו שלב של השפה המצרית שנקרא כתב דמוטי. זה השם שהיוונים נתנו לו, ופירושו של דבר כתב עממי. זה כתב שהחליף את כתב החרטומים, את הגלגול המאוחר יותר שלו, באזור 660 לפני הספירה. ובטקסט הזה שהיה כתוב בכתב דמוטי, היה כתוב הפפירוס. הטקסט היה קשה לפענוח, ופענוח ראשוני שלו התפרסם רק סביבות 1940. וגם אז הצליחו לפענח כמה מילים פה, כמה מילים שם, והגיעו למסקנה שמדובר בטקסט ליטורגי, כלומר איזשהו טקסט שקשור לעולם התפילה, והוא כתוב בשפה ארמית. חשוב להעיר פה הערה קטנה, אין בעולם הקדום בהכרח קשר בין שפה לבין כתב. כמו שבפלאפונים הישנים יותר היו כותבים בהיבריש, באותיות אנגליות, שפה עברית, כך ניתן לכתוב בכתב מצרי דמוטי ארמית. וכמובן גם לכיוון ההפוך ניתן לעשות זאת. ויש לזה חסרונות. למשל, שבמצרית לא מבדילים כל כך בין רש ללמד. זה יכול לבלבל מתרגמים מאוד, גרוניות מסוימות שחסרות וכן הלאה. ועל כן, ב-1940 בערך, כשפענחו את הטקסט לראשונה, לא הגיעו לאיזה שהן מסקנות מרחיקות לכת. וזה המתין עוד כ-40 שנה, עד ששני צמדים של חוקרים, צמד אחד הולנדי, ושנה אחר כך צמד אמריקאי, ניגשו חזרה לפפירוס, והצליחו לפענח אותו כהלכה, עדיין יש מחלוקות קטנות, והגיעו לממצאים מופלאים באמת. כאשר פענחו את הטור, העמודה ה-11 או ה-12, יש מחלוקת במספור של הפפירוס, גילו ששורות 11 עד 19 בפפירוס דומות להפליא לאחד ממזמורי תהילים, והוא מזמור המוכר לנו היטב, מזמור כף. יענך השם ביום צרה. מה יהיה מהלך השיעור? בשלב הראשון שלו, נקרא את צמד המזמורים, רק כדי לראות שאני לא ממציא דמיון. ואני עומד לטעון שאין כדמיון הזה בכל השוואות הטקסטים שיש בין התנ"ך למזרח הקדום. ואני מקווה שתשתכנעו. בשלב השני, נלמד את מזמור כף. להבין מה אומר המזמור שלנו כשלעצמו. בשלב השלישי, נלמד את המזמור האלילי המצרי, המקביל למזמור כף. ואחר כך ננסה להתקדם לעבר השאלה מה המקור ומה העתק ומדוע וכיצד נוצר העתק הזה. עכשיו, אני לא עומד למתוח אתכם. הכותרת של השיעור כבר אומרת את דעתי, כך נדמה לי, מסעו של מזמור מירושלים למצרים. ואף על פי כן, אני רוצה לשכנע אתכם גם בדרך שבה אני עובד, ודרך זה אני גם מקווה ייפתח לנו צוהר לתוך פרשייה עלומה בתולדות גולי יהודה לממלכת מצרים. אז בואו נתחיל בקריאת המזמורים. יש עוד דפי מקורות? אז בואו נתחיל. זמננו קצת קצר, כבכל השיעורים האלה, ועל כן אני אקרא את המזמור מתהילים, ואני אשמח, אם לא קשה לכם, אם תעקבו אחריי באמצעות המזמור האלילי. שימו לב, המזמור האלילי כתוב פה בשתי עמודות. עמודה אחת היא תעתיק, ארמי, והעמודה השנייה היא תרגום. מי שחש שהוא רוצה ללכת במסלול למטיבי לכת, שיקרא ישירות מן התרגום, מן הטקסט הארמי. זאת לא ארמית קשה. מי שמעדיף להקל על עצמו קצת, יקרא מן התרגום העברי יחד איתי. למנצח מזמור לדוד, כמובן לא נמצא בטבלה. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך, אני מוכרח לקרוא גם מזה, אז אני אעזור לכם ויעקב גם כן. יענך השם ביום צרה, יש לנו יעננו חור במצורין. כן, אתם יכולים לראות את הדמיון, או יעננו חור בצרותינו. חור הוא אליל מצרי, הורוס, אולי הוא מוכר לכם יותר בשם הזה, תמונתו נמצאת בצד ימין של הדף. בצד שמאל, לצד המזמור שלנו אין תמונה, וזה כי לא ראיתם כל תמונה. אבל אל תדאגו, זה יתוקן בהמשך, כשנראה שגם את השם ניסו לצייר בתקופות מסוימות. הורוס, אם כן, בצד ימין. ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך, וולדך ידשני סלע. כנגד זה, הו קשת בשמיים זהר, שלח צירך מן מקדש ארש, כנראה, לא בטוחים איפה זה, יש כמה דעות, ומצפון חור יסעדנו. שימו לב בעיקר לדמיון בין ומצפון חור יסעדנו לבין ומציון יסעדקה. זה אותו השורש, זה לא דמיון שיצר המתרגם, תוכלו להסתכל בארמית, יסעדן, זה מה שכתוב שם.
גם בארמית.
זה השורש. צפון וציון. אנחנו חושבים על זה, אנחנו נראה שלצפון ולציון יש מערכת יחסים ארוכה בספר תהילים. אבל בשלב מאוחר יותר. ייתן לך כלבבך וכל הצדך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. כנגד זה, ייתן לנו חור כבליבנו, ייתן לנו מר כבליבנו, כל עצתנו חור ימלא. אתם יכולים לראות שהדמיון פה הוא פנומנלי. ואותם השורשים, מי שמסתכל בעמודה הימנית הארמית רואה, זה לא תרגום שיוצר את הדמיון, זה הטקסט הזה ממש. ימלא השם כל ימלא אדוני כל משאלותיך, מול ימלא חור לא יחסר, אדוני או אדוני, יש מחלוקת בין החוקרים איך לקרוא את זה, כל משאלת ליבנו. אבל על כל פלים, המילה אדוני או אדוני בכתיב הזה כתובה. אתה ידעתי כי יושיע השם משיחו, יענה ומשמע קודשו בגבורות יהיה שם מינו. וזה אין מקבילה. אלה ורכב ואלה וסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. מול. אלה בקשת, אלה בחנית, אבל, המילה אבל קצת מסופקת, אנחנו מר אלוהינו, חור, יא אלינו עמנו. לנפילה אין להם מקבילה, הם מקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אין מקבילה. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו, אני אסביר אחר כך למה חתכתי את השורה ככה. לשורה הראשונה אין מקבילה, אבל מול יעננו ביום קורנו, יש לנו יעננו מחר, אל בית אל. מאוד מעניין, שימו לב גם לאלים שמופיעים פה, הם מעניינים, חור, יוד קי, אל בית אל, תראו את ההמשך, בעל שמיים, מר, יברך, לחסידיך, ברכתיך, סוף. המילה סוף מלמדת שזה לא קיטוע מקרי מתוך הפפירוס כולו, זאת התפילה. עכשיו, נדמה לי שדמיון פנומנלי כזה, לא ראינו. מדובר ללא ספק בשני טקסטים קשורים. זה לא שאומרים לך שיש פה את אותו מוטיב או איזושהי תפיסה דומה, זה אותם השורשים, הכל על פי אותו סדר, לא שינינו את הסדר בשום דבר. ואנחנו רוצים לדעת מה המקור ומה העתק. החוקרים שעסקו בשאלה הזו התלבטו והציעו כמעט כל אופציה אפשרית. למשל, הצמד האמריקאי הציע שהמקור הוא תהילים כף, והמזמור שלנו נכתב בהשראתו. לעומת זאת, הצמד ההולנדי שהזכרתי, הציעו שהכיוון ההפוך. המקור הוא בכלל לא המזמור הזה, אלא איזשהו מזמור אלילי כנעני אולי, מזמור כף צמח ממנו, וגם המזמור המצרי, אבל המזמור המצרי הוא המשך טבעי שלו, הוא לא גויר. יש אפילו הצעת ביניים, חוקר מקרא חשוב מארץ ישראל, משה ויינפלד שמו, ניסה לטעון שהמקור הוא כנראה מזמור ישראלי ולא יהודאי. כלומר, מזמור שבא מממלכת ישראל, והתגלגל בגרסה אחת לממלכת יהודה, ובגרסה אחרת למצרים. וממלכת יהודה עבדה בבית אל, אז אולי אל בית אל קשור אליהם, וכן הלאה. אלה האופציות. עד כאן, השלב הראשון, הקצר והקל של השיעור. לפחות קל מבחינה תוכנית. מה שאנחנו עומדים לעשות עכשיו, זה ללמוד את המזמורים, כדי לגבש איזושהי עמדה, ואגב אורך גם כמובן ללמוד תורה. וכמעט הפוך ממה שצריכים היינו לומר. אבל אני מפחד להגיד ללמוד תורה, כשחלק לפחות ממה שאנחנו עושים הוא רחוק מתורה עד מאוד. אז בואו נתחיל עם מזמור כף. שכחו לרגע את המזמור האלילי, ואנחנו נתחיל ללמוד את מזמור כף כפי שאנחנו מכירים אותו. מזמור בתהילים, כאשר אנחנו לומדים אותו, צריכים אנחנו לתת את דעתנו לשני פנים שיש בו. פן אחד הוא פירושו הפשוט של המזמור, ופן שני הוא שימושו של המזמור בתפילה. שהרי כאשר אנחנו רוצים, כשאנחנו כבר לומדים מזמור מתהילים, למה נחמיץ את המטרה הזו שאנחנו משתמשים במזמור, להבין אותו כמו שצריך. אל תטעו לחשוב שאנחנו משתמשים במזמורים בתפילה כפי פירושם הפשוט. הלא כל אחד יודע שכאשר אנחנו אומרים במזמור מבקשים מהשם להציל אותנו מאיש חמסים, אין כוונתנו בהכרח לחשוב שכותב המזמור דמיין את תנועת החמאס בדעתו כשהוא עשה את זה. אבל זה דרשה נאה שגורמת לנו להרגיש שהתפילה נוגעת למצבנו ולמטרותינו. אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. לא בטוח שזה מדבר דווקא על הסכמי השלום שאנחנו רואים בשנים האלה. ואף על פי כן, כך נשתמש בזה בתפילה. אז אלו שני נושאים שונים. אנחנו אומרים את המזמור הזה בתפילה, בין אשרי השני לבין ובא לציון. למעט כמה ימים בשנה. אצל הספרדים, למעט כל יום שלא אומרים בו תחנון, ואצל האשכנזים, כמעט אותו דבר, אבל לא בדיוק. כי למשל, בחודש ניסן, הם כן אומרים את המזמור. למה? איך הבינו את המזמור כשחיברו אותו לתפילה? תקשיבו טוב, איך הוא נפתח? יענך, אדוני, ביום צרה. יענך השם ביום צרה, כלומר, כל יום שאנחנו אומרים את המזמור, הוא יום צרה. יום חג. יום שאנחנו לא אומרים בו תחנון, שזה הסימן ההלכתי ליום חג, הוא לא יום צרה. זה אומר לנו דבר קצת מביך לגבי ההיסטוריה שלנו, אבל מאוד נכון. שכל יום שלא ניצלנו בו מאיזה צרה, היה כנראה כברירת מחדל יום צרה. כי עובדה שעל כל יום רגיל, כך אנחנו אומרים, יענך השם ביום צרה. טוב, זה תיאור נאמן למדי של ההיסטוריה, אבל קצת כואב בכל זאת. למה הוא מופיע בסוף התפילה המזמור הזה? מה האמירה שיש בזה? אז אומרים לנו חז"ל בעמוד 2, במקור הראשון, אמר רבי שמעון בר אבא, את מוצא 18 מזמורים מראש תילים עד מזמור זה. ואשרי, ולמה רגשו חדו? כן, החשבון לא כל כך מסתדר, אז מסבירים איך זה עובד. כנגד 18 ברכות שאדם מתפלל בכל יום. והם אומרים לו, תטען אצלותך. כך, אחרי 18 מזמורים, אמרו לו לדוד, יענך השם ביום צרה. ואם תאמר 19, אמור לו, ותפילת החול, 19 ברכות אביאן, עם מצמיח קרן ישוע. לא נעסוק כרגע בפרטי תיקון התפילה, אבל נבין את השימוש של המזמור בתפילה, הוא די פשוט. יש 18 מזמורים לפני שמופיע הפסוק הזה, יענך השם ביום צרה. אומרים לנו חז"ל כי יענך השם ביום צרה היא תגובה של, לא יודע, כנסת ישראל, משהו שכזה, על המתפלל. אתה התפללת 18 ברכות של תפילת עמידה, התפללת כל כך יפה לקדוש ברוך הוא, כיוונת, לא חשבת על מה יש לך לעשות היום ועל איזה קניות וזה, ואז אחרי התפילה הזאת שהייתה כל כך, אתם יודעים, בעיה בכוונה בתפילה היא הרי לא המצאה של הדור שלנו. כבר בגמרא מספרים חז"ל על אותו אחד שאומר שאנחנו חייבים טובה לראשנו שיודע להתכופף לבד במודים. כי אחרת היינו שוכחים להשתחוות. אחד אחר מספר שהוא סופר קינים של ציפורים למעלה של בית המדרש שלהם. בעיית כוונה בתפילה תמיד הייתה. אבל על כל פנים, ההנחה האופטימית היא שהתכוונו בתפילה. ואז אומר העם ישראל המתפלל, יענך השם ביום צרה. מי הוא הנושא? כלומר, אל מי פונים ואומרים לו יענך? אליי, אליכם, לכל אחד שיתפלל. יענך המתפלל. אם כן, זהו השימוש של המזמור בתפילה. הוא בא בסופה של התפילה, כי מטרתו לומר, תפילותיכם יתקבלו ברצון. השם ימלא כל משאלותיכם. מה זה כל משאלותיכם? כל אחד, לפי מה שהוא צריך. ובאמת, כשאנחנו מנסים לראות את נושא המזמור בפירושים מסוימים, כך הוא נראה. למשל, הבאתי דוגמה מפירוש של הרב שלמה קורח, יש לו פירוש בשם חיי ברכה, וכך הוא מסביר, יענך, תפילה על אדם כשר, המביא מנחות ועולות להשם יתברך, שיהיה מזגבו ועזרו מקדושת בית המקדש ומקדושת ארץ ישראל. זה דומה, זה לא בדיוק תפילה, זה קורבנות, אבל כל השאר הוא אותו פרינציפ. אדם קדוש וצדיק מקבל מעת הקדוש ברוך הוא מענה לתפילותיו. אני צריך להעיר פה הערה לגבי, לא פרית, מכלילה, קצת מעצבנת, אני משוכנע שאם תתאפקו תסכלו אותי אחרי השיעור. אבל רוב הפירושים הקצרים לספר תהילים, בעייתיים, ואלה שכותבים בשורה שבתחילת המזמור, בשלוש מילים מה הנושא של המזמור, נוטים להיות הגרועים מכולם. יש ספרים שאתם תמצאו בהם טוב לכל ימי עין, לחושש בעינו השמאלית. עכשיו יכול להיות שזה באמת עובד. אני לא יודע לומר, אף פעם לא התמחיתי בנסתרות מן הסוג הזה. אבל לא תרפיקו שום תועלת להבנת המזמור מן הכותרת טוב לחושש בעינו השמאלית. כדי להבין על מה מזמור מדבר, צריך לעסוק במזמור עצמו, לעיין בו כמו שצריך ולדלות מתוכו את האינפורמציה. עכשיו, מי הוא זה שאומרים עליו יענך השם ביום צרה? יסגבך השם אלוהי יעקב. מי ראוי שאנחנו נתפלל עליו? זה לא פשוט שהכוונה לכל אחד. ישלח עזריך מקודש ומציון יסדקה? יזכור כל מנחותיך, עבולתך ידשני סלע? מי האדם הזה שקריב כל כך הרבה קורבנות שאומרים הקדוש ברוך הוא צריך לזכור את כל מנחותיו, את כל עולותיו? מה כל אדם בישראל כך נהג לעשות? ספק. מה זה יום הצרה הזה שמדובר עליו? זה כל יום צרה? יום שאתה לא מרגיש בו טוב? יום שאתה חולה? אם נתקדם עוד מעט במזמור, נבין. אומר בעל המזמור, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. מה זה משיחו בעברית מקראית? זה המלך. האמת שאפשר לומר, אם נדייק קצת יותר, משיח הוא מי שנמשך בשמן. שתי אפשרויות באופן כללי, או נמשך לכהונה, או נמשך למלוכה. אז יכול להיות כהן משיח. אבל בתנך רווח יותר משיח כתואר למלך, נכון? כך למשל דוד מכנה את שאול משיח השם, אבישי מכנה את דוד משיח השם. כן, משיח זה תואר למלך שהוא נמשך בשמן. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. אז על מי המזמור מדבר שהשם יזכור את כל מנחותיו ויושיע אותו ביום צרה? לא עליי ועליכם. על המלך. יש לכם ספק? אנחנו נמשיך הלאה. מה זה יום הצרה הזה? אלב הרכב ואלב הסוסים ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. זה יום מלחמה, זה לא יום של כאב שיניים. גם יום של כאב שיניים הוא יום צרה. אבל המזמור מדבר על מלחמה. וגם הסיום של המזמור, השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו, וכרגע עוד לא נריב על השאלה לאיזה צלע המלך צריך להיות מצורף, גם זה מלמד. המזמור, רבותיי, מדבר על מלך ישראל, והיום שבו הוא נמצא הוא יום צרה, יום מלחמה. והשלב הראשון, אנחנו כבר מבינים את הנושא הכללי של המזמור. עכשיו בואו נתקדם קצת בהבנה של פרטיו של המזמור. למנצח מזמור לדוד. אמרנו שהמזמור מדבר על מלך. איזה קושי עולה כשאנחנו שומעים שזה מזמור לדוד? הלא דוד הוא בעצמו המלך. כלומר, הייתי מצפה שמי שמתפלל לניצחונו של המלך במלחמה, לא יהיה דוד. נגיד אם זה היה מזמור לאסף, היה נהדר. מזמור לבני קורח היה נהדר. איך אפשר להבין למנצח מזמור לדוד? מציע לנו רד"ק. למד לדוד פרשתיה. אתם רואים, זה תחת כותרת 3, פירוש המזמור. לעמוס חכם עוד נחזור אחר כך. בעמוד 2, תחת כותרת 3. כן? למד לדוד פרשתיה בעבור דוד. כמו אמרי לי אחיו. ברור שאברהם לא התכוון ששרה תאמר לו, בואי נתרגל, תגידי לי אחיו. אמרי לי, הכוונה אמרי למעני, בעבורי. כן? כלומר, מה זה למנצח מזמור לדוד? מציע לנו רד"ק. לא שדוד חיבר, אלא בעבור דוד. שמה תאמרו, זה פירוש חדשני ותמוע מאוד, איך אפשר להוציא את המילה של דוד מפשוטו? אבן עזרא מביא במקום אחר, בהקדמה שלו לשיטה אחרת לתהילים, את שיטתו של רבי משה הכהן אבן ג'יקטילה. לא משנה מי הוא, משנה, אבל לא לעכשיו. ושם אומר רבי משה הכהן, לא כל מזמור שכתוב לדוד, דוד חיבר אותו. כמו שכשכתוב מזמור שיר ליום השבת, לא חושבים ששבת חיברה את המזמור. נכון, יש מדרש כזה. אבל ברור לנו שהכוונה מזמור שיר לכבוד יום השבת. אז הצעה אחת היא, אם כן, מזמור לכבודו של מלכנו דוד. ואז זה כבר מובן יותר, מתפללים עליו להצלחתו. כיוון אחר, זה המזמור חיברו דוד להיות הנביאים אומרים אותו עליו בכל עת שיצא למלחמה. בנוסח שלכם כתוב הנביאים, וזה לא נכון, זאת שגיאת נוסח. מה באמת צריך להיות כתוב פה? למרות שזה מה שמופיע בדפוסים. לא חיבר אותו שיאמרו אותו הנביאים עליו שהוא יוצא למלחמה, אלא איזה מילה יכולה להתחלף עם הנביאים בקלות? הלוויים, נכון. בנוסחים מדויקים, בכתבי יד, הלוויים. אבל מה לעשות, בדפוס זה מופיע הנביאים. אז אפשרות, אמרנו אחת, חיברו את זה על דוד. אפשרות שנייה, דוד מכין מראש את התפילות עליו. הוא אומר, אני יוצא למלחמה, בוא נדאג שיתפללו עליי מהבית. אי אפשר להשאיר את זה לאסף או לאימן או לידותון, זו תפילה חשובה מדי. אני אחבר בעצמי ואשאיר להם הוראות מה לעשות כשאני לא נמצא. כמין מנה חמה, רוזה שכזו, הם יוכלו כבר לתפעל אותה בקלות. בואו נתקדם הלאה. יענך השם ביום צרה, יסגבך שם אלוקי יעקב. יענך השם ביום צרה, כבר פה חז"ל למדו על הדמיון של התפילה הזו למשהו שלקוח מספר בראשית. יענך השם ביום צרה, זה בדיוק מה שאומר יעקב, לאל העונה אותי ביום צרתי. ומיד ממשיך חצי הפסוק הבא ואומר, יסגבך השם אלוהי יעקב. כלומר, זה לא סתם הרגשנו שיש דמיון, באמת יש דמיון כזה. למה? אני אציע לכם פה הצעה שהיא אולי וורט. אולי וורט, אבל אם זה וורט, זה וורט יפה. האויבים של המלך פה, באיזה נשק הם מתאפיינים? רכב ופרשים. מכל אויביו של דוד, בספר שמואל, מי היחידים שמשתמשים ברכב ופרשים? לא. דוד לא נלחם מול מצרים. ארם. ארם משתמשים ברכב ופרשים. עכשיו, אם אנחנו צודקים, זה וורט, כן? והמזמור הזה נכתב על מלחמה של דוד מול ארם, מול צבא הרכב והפרשים שלהם, מישהו רוצה לנסות לחשוב למה הוא משתמש דווקא ביענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב שלקוח מיעקב אבינו? או, חזון בית... או, יעקב אבינו, הלא... הלך לארם ושב מארם, והקדוש ברוך הוא הציל אותה מצרת ארם. מי יודע? שמה, אומר דוד המלך בליבו, מי שהושיע את אבי מצרת ארם, הוא יושיע אותי. ובלשונו של המדרש, אם תרצו, אתם יכולים לראות דברים רבה בית. יענך השם ביום צרה, מהו ביום צרה? אמר יש לקיש, למה הדבר דומה? לאישה שישבה על המשבר לילד, והייתה מצטערת לילד. אמרו, מי שענה את אימך, הוא יענה אותך. כך אמר דוד לישראל, מי שענה ליעקב, הוא יענה אתכם. מה יתפלל יעקב ויעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי? אף אתה, יענך השם ביום צרה, יסגבך, שם אלוהי יעקב. כלומר, אולי, כפי שאני מול ארם, כך יעקב אבינו מול ארם, ואני אתול מידתו של יעקב, ואקווה שגם גורלי יהיה כגורלו, לפחות בעניין של ההצלה מלבן. הלאה. יסגבך השם אלוקי יעקב, יעשה אותך סגיב, חזק, מוגן. ישלח עזרך מקודש. מה זאת אומרת? כן. כן, בדיוק לזה, כלומר, הוא בהתחלה רומז, ואז הוא ממש מפרש. מה זאת אומרת, ישלח עזרך מקודש? אז המילה קודש, פירושה כפי הנראה, כך גם מציע, לא הבאתי לכם את זה, אני רואה בדף, הכוונה מבית המקדש, אז איפה נעלמה המם? צריך לדעת שיש בעברית מם שמכונה מם התצורה, והיא לא מם חשובה במיוחד. זה לא יפה להגיד את זה על אות, עוד אות שיכולה לפסול את כל הספר אם היא חסרה. אבל בכל זאת, מבחינת אנשי הלשון, כך הוא. למשל, אפשר להגיד מעיין, אבל גם אפשר להגיד עין, אפשר להגיד מאור, ואפשר גם להגיד אור, ואפשר להגיד מקדש, ואפשר להגיד קודש. ישלח עזרך מקודש, מבית המקדש, שהרי כביכול השם שוכן שם, שמו שוכן שם, ומשם יוצאת העזרה. ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך, ייתן לך סעד, עזרה. מילה סעד היא לא מילה גסה, היא התקלקלה בגלל שהסעד הפך בשנותיה המוקדמות של המדינה למין מילת גנאי, אז הפכו את זה לרווחה. אבל המילה סעד בפני עצמה היא מילה יפה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה, סלע. מה זה יזכור? כנראה שאין הכוונה to remember. אפשר לומר, אבל כנראה שזה לא שהקדוש ברוך הוא שכח את הקורבנות ואומרים הוא יזכור את כל הקורבנות שלך. מה זה יזכור? מציע לנו רד"ק הצעה יפה. יזכור, יריח, כמו אזכרתה להשם. כלומר, כאשר אתה מקריב את המנחות, הם אזכרתם עולה להשם, יריח. ועולתך ידשנה, כלומר, ישימה דשן, שישלח אש לשרפה ויקבלה ברצון. הסיטואציה היא מלחמה. ואנחנו פתאום שומעים פה איזה פסוק על קורבנות. מה הוא קשור? כל מי שיודע, ספר שמואל אמור לדעת. מה הקשר בין סיפור הקורבנות פה לבין המלחמה שהיא היום צרה? תחשבו על שאול במלחמת מכמס למשל. לפני שהמלך יוצא לקרב, הוא מקריב קורבן. אומרים עכשיו, אם כך, בעזרת השם יתקבלו קורבנותיך לפני השם. יתקבלו קורבנותיך וממילא הוא יושיע אותך גם במלחמה. ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא. מה זה העצה שנזכרת פה? אין הכוונה בהכרח לכל דבר שעולה על דעתו של המלך. העצה בעברית המקראית הרבה מאוד פעמים משמשת כתוכנית הקרב. כל עצתך ימלא, פירושו של דבר כל תוכניותיך ימלא. תרצו פסוק לביסוס, אני רואה שאתם תמהים ואומרים מי אמר שבאמת זה כך. אז טוב, קודם כל די הרבה מן הפרשנים, כן? זה לא ממש חידוש גדול. אבל על כל פנים, למשל במשלי כף י"ח, מחשבות בעצה תיקון ובתחבולות עשה מלחמה. או במלכים ב' י"ח כף, אמרת אך דבר שפתיים עצה וגבורה למלחמה? אתה על מי בטחת כי מרדת בי? עצה היא תוכנית הקרב. עכשיו, למה זו ברכה כל כך גדולה? תשאלו כל מפקד. כולם יודעים שאת התוכניות שאתה מסרטט על השקפים עם המדבקות הצבעוניות ודרך פעולה א' ודרך פעולה ב' ואתה כבר מחליט בשביל האויב איך הוא יתקוף וכנגד זה מארגן את הכוחות שלך, אין ברכה יותר גדולה למפקד משהתוכנית הזאת שהוא תכנן תתמלא. לרוע המזל, חוקי מרפי כבר קבעו שאם יש שתי דרכים הגיוניות שבהם האויב יפעול, אז הוא כנראה יבחר דווקא את הדרך השלישית. אולי לא הגיונית, אבל אתה התכוננת לשתיים אחרות. אז אומרים לו, וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך. למה אנחנו נרנן בישועתך? כי ישועתך היא גם ישועתנו. כשאתה תנצח, אנחנו ננצל איתך. ובשם אלוהינו נדגול. זה מאוד מעניין. כי נרננה בישועתך, אנחנו לא בטוחים למה הכוונה. האם נרנן בישועה שאתה מושיע אותנו, ישועתך, או נרנן בישועה שאתה תיוושע. מי הוא האדם שאליו איננו פונות? ממשיך הפסוק ואומר, נרנה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. כלומר, אל מי אנחנו נביט? נדגול, כנראה פירושו כאן, נביט, נרים את עינינו, על פי המילה דגל באקדית, כך פרשנים החדשים מסבירים, אל הקדוש ברוך הוא, לא אליך המלך, שהרי במה אנחנו נלחמים? בשמו של השם. ימלא השם כל משאלותיך. אתה ידעתי, כי הושיע אדוני משיחו. יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. איך אתה יודע? מה קרה שעכשיו אתה פתאום יודע? שאלה טובה, נכון? אתה ידעתי. שימו לב, מאיפה הוא עונה אותו הפעם? משמי קודשו. איפה הוא היה קודם? מקודש. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. אין הכוונה, אלה ברכב ואלה בסוסים, שני אויבים שונים. הכוונה אותו אויב עצמו, כן? כמו שזה דודי וזה ראי בנות ירושלים, לא אומר את הרעי, יש לי גם דוד וגם רע. אותו הדוד, הוא הדוד, הוא הרע. אלה ברכב ואלה בסוסים, זה אותו אויב, ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. נצא להילחם, תוך כדי שאנחנו צועקים את שם השם. אתם זוכרים שאת נזכיר מהחלק הקודם של המזמור? מה זה היה נזכיר בחלק? מה? יזכור, נכון? זה היה קורבנות. ופה פתאום, מה זה בשם השם אלוהינו נזכיר? נצעק, נתפלל. שימו לב, אנחנו עוד מעט נחבר את החוטים. הם קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. שהרי הם באים עם כוח רב, ואתה לכאורה חושב שהם ינצחו, אבל שמו של השם עדיף על רכב, עדיף על פרשים. זה דבר רווח מאוד בתנ"ך כולו, אבל ספציפית אני רוצה להביא לכם מתוך סיפורי דוד. איזה סיפור עולה על דעתנו? או, דוד וגוליאת. הלא, גוליאת 40 יום מחרף את ישראל. ובדמיונו, ישראל ישלחו אליו את ענק, כביר כוח. בואו נגיד מישהו משכמו ומעלה גבוה מכל העם. לא יודע אם עולה על דעתכם מי אמור היה לצאת למלחמה מול גוליאת בשלב הזה. אבל לכאורה, הענק הישראלי הוא שאול. שכמו ומעלה גבוה מכל העם, הכוונה שהשכם שלו הייתה יותר גבוהה מהראש של האיש הכי גבוה אחריו בישראל. אז מינו אותו למלך, היום היו מציעים לו חוזה בקבוצת כדורסל אולי. עכשיו תראו, שולחים לו את דוד, ודוד הוא נער, יפה עיניים, חמוד, אבל התיאור שלו כחמוד בא כאן להעצים את הזלזול בו. הוא אומר, כשרואה את זה גוליאת בשמואל א' י' ז', פסוק מ"ה, גוליאת מרגיש שמבזים אותו, שעושים ממנו צחוק, שולחים לו את אחד מזעתותי ישראל לעמוד מולו. ויאמר בפסוק מ"ג, ויאמר הפלישתי אל דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו. כי דוד מגיע כמו רועה, עם תיק על הגב ואיזה מקל. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבהמת השדה. ואמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון? זה בא כנגד מה שאמר הפלישתי על דוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. אתה אומר, אתה מתלונן שאני בא אליך במקלות? אתה בא אליי בחרב, בחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות, אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. כנגד מה זה בא? כנגד ויחרף גוליאת את דוד באלוקיו. היום הזה יסגרך אדוני בידי ויקיתיך ואסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ. וזה כמובן כנגד מה שגוליאת עצמו אמר לו, ואתנה את בשרך לעוף השמיים ולבמת השדה. ואז מגיעה האמירה הדתית של דוד, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל, סליחה, וידעו, כן, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה. כלומר, הביטוי החריף ביותר של האמונה המקראית של יציאה בשם השם מול יציאה בנשק, נמצא בסיפור של דוד. והנה, כמה מעניין, הדבר הזה מקבל ביטוי במזמור שלנו, שהוא מזמור המיוחס, על פי הכותרת, לדוד. בשלב של היציאה הזאת, הוא למעשה כבר המשיח. מן הפרק הקודם. זה ויכוח באמת שכבר אפשר למצוא את הדיו, אולי במקרא, בוודאי במדרש. נכון. אבל זה מתאר את תפיסת עולמו הדתית של דוד. כן. בואו נתקדם עוד מעט, כי זמננו קצר. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קורנו. קשה לדעת איך לקרוא את זה. יש שתי הצעות מרכזיות, גם בתרגומים הקדומים, גם במפרשים. יש אומרים, וזו החלוקה הרגילה לטעמים, אדוני הושיע. המלך יעננו ביום קורנו. כנראה שהמזמור הזה בא לומר, לפי החלוקה הזאת, מי הוא המלך האמיתי שאליו אנחנו צועקים הושיע? לא מלך ישראל, שלא אנחנו קוראים משיח במזמור הזה, ולא מלך. אלא, השם הוא מלכנו, בשם אלוהינו נדגול. השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. אפשרות אחרת היא שצריך לקרוא את זה, שימו לב שהצלעות הן לא מאוזנות. השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. בצלע הראשונה, כמה נקישות, כמה עברות מותמות? שתיים, בשנייה, ארבע. בוא נניח שאנחנו מחלקים רק לפי מקצב. השם הושיע, המלך יעננו ביום קורנו. יוצא שלוש נקישות, שלוש נקישות. ובאמת, מי שמכיר למשל ההמנון הבריטי, God save the king or the queen, זה פשוט על פי גרסת תרגום השבעים למזמור כף. השם הושיע המלך. כך הם קוראים את זה. עמוס חכם מציע שאולי זה הייתה גם הקריאה המקורית של המזמור. תסתכלו בסוף עמוד 2. תיבת המלך שבפסוק י' ניתנת להימשך למעלה ולמטה. זאת ההתלבטות. האם זה השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו, או השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו. וייתכן שעל פי המשמעות המקורית של המזמור, תיבת המלך ראויה להימשך למעלה. כלומר, העם מבקשים שהשם יושיע את המלך. השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו. אלא שכבר שנים רבות עבד מלך בשר ודם מישראל, ואין מלך לישראל אלא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולפיכך נשתנתה משמעות הכתוב, ותיבת המלך נתפרשה ככינוי להשם. וממילא נמשכה אל סוף הפסוק. עכשיו אני רוצה להסתכל על המזמור כמו שהבינו אותו, לדעת עמוס חכם, אז, לא כמו שאנחנו קוראים אותו היום. בימות הבית, אם כן, השם הושיע המלך, יעננו ביום קורנו. המזמור כולו מתחלק בעליל לשני חלקים. ממש חלוקה קרובה להיות חד משמעית. שימו לב, בחלק הראשון של המזמור, בואו תסתכלו בעמוד 3 בחלק התחתון, יש לכם טבלה. נעבוד עם זה. השאלה הראשונה שתטריד אותנו זה מה מקום הישועה, המקדש או השמיים? למה אני חושב שזאת שאלה שהמזמור עוסק בה? שימו לב מה החלק הראשון אומר. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. על פי החלק הראשון של המזמור, מאיפה עונה השם? מבית המקדש, נכון? אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישי מינו. מאיפה השם עונה? מן השמיים, זה ברור, נכון? נמשיך הלאה. איך משיגים את הישוע? מה האדם צריך לעשות כדי להיוושע? יזכור כל מנחותיך, וולדך ידע שני סלע בחלק הראשון. כלומר, קורבנות, אלה ורכב, אלה עושים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. כלומר, תפילה. תראו איך הדברים מתחברים. בחלק הראשון מקדש, בחלק השני שמיים, בחלק הראשון קורבנות, בחלק השני תפילה. הלאה. ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא. לאיזה שלב אנחנו מתייחסים במלחמה? לפני, איך אנחנו יודעים? כי עצתך, זה התוכניות. לעומת זאת, הם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד לתשועה עצמה, נכון? כלומר, הישועה בחלק הראשון היא עיווי להצלחת התוכניות, והישועה בחלק השני היא הישועה עצמה. שימו לב עכשיו לתא האחרון, מי נושע? המלך או העם? נרננה בישועתך, ובשם אלוהים נתגול ימלא השם כל משאלותיך, מול השם הושיע המלך יעננו ביום קורנו. בחלק הראשון, המלך היה המוקד של הישועה. ואילו בחלק השני, מי שהושיע או מי שיושיע את המלך, הוא שיושיע אותם. כלומר, אם ננסה לאפיין את שתי מחציותיו של המזמור, כבר עכשיו, נוכל לראות שהם חוזרים באותו סדר, על אותם הנושאים, אבל זה לא מעגל. הם לא חוזרים באמת. זו תנועה של ספירלה. החלק הראשון, איפה נאמר מבחינת הרקע שלו? מה הנוף שאנחנו רואים סביבנו? המקדש. שימו לב גם לעוד פרט מעניין, המילה סלע, שמופיעה בחלק הראשון, על פי, על פי רבים מן הפרשנים, פירושה, סלסלו והרימו בקולכם. כלומר, זה מין קטע שבו צריך לדמיין, לא יודע מה, הקשה בגונג. כן? אז יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה. סלע, כן? המקלה פתאום מתרוממת ועולה. כי זה השיא. איפה זה? זה רק מקום אחד קיים שבו זה השיא של הקיום. בית המקדש. לעומת זאת, בחלק השני, מה הנוף? אנחנו מביטים ימין השמאלה את מה אנחנו רואים? את הכהנים? את הקורבנות? אם אנחנו רואים קורבנות, זה הקורבנות של האויב. הכוונה, קורבנות שנופלים בשדה הקרב, שהרי מול אויבים אנחנו עוסקים. כלומר, קל להגדיר בעצם מהם שתי מחציותיו של המזמור. הראשונה מתארת את ההכנות לקרב במקדש, והשנייה מתארת את המציאות בשדה הקרב עצמו. עד כאן אתם... יפה.
ולמה חזרה למשאלה בפסוק המסיים?
מה? עכשיו שימו לב איך המזמור מתחיל. יענך השם ביום צרה. יש פה אינקלוזיו, מסגרת. איך המזמור מסיים? יעננו ביום קוראנו. מאוד מעניין. המזמור מתחיל ביענך ומסיים ביעננו. מתחיל ביום צרה ומסיים ביום קוראנו. אתם שמים לב מה התנועה שהמזמור מעביר אותנו. אנחנו מתחילים מיום צרה ליום קוראנו. מה השתנה בתווך? הנפילה של האויבים, הישועה עצמה. יש למזמור הזה מסר דתי, אנחנו עוד נחדד אותו עוד מעט. ויותר מזה, יענך מול יעננו. אתם שמים לב שיש כאן גם שינוי מוקד. עכשיו, למה השינוי מוקד הזה בולט? כי כל הבית הראשון מדבר על המלך. יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב, ישלח עזרך מכל, שכל פונה אל המלך בגוף שני, נוכח. לעומת זאת, בחלק השני, אתה ידעתי כי יושיע השם משיחו. המלך מכונה פתאום בגוף שלישי. יענה הוא משמי קודשו בגבורות ימינו. אלה ברכב, אלה בשים, ואנחנו, לא והמלך, בשם אל השם אלוקינו נזכיר, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. כלומר, המעבר בין המחציות הוא לא רק מעבר בין מקדש לשדה קרב, הוא לא רק מעבר בין דתיות של קורבנות לדתיות של תפילה, כי בשדה הקרב זה מה שיש לך, זה גם מעבר בין התמקדות במלך, שזה האופיו של הטקס במקדש, לתפילתו של כל אחד ואחד מבני ישראל בשדה הקרב. כלומר, זה בעצם מזמור למלך שהוא מאוד דמוקרטי. הוא מתחיל ביענך למלך, ומסיים ביעננו, ביום קוראנו. למזמור יש שתי מחציות, אחת מלכותית, והשנייה עממית שכזו.
בעצם הצלחה של המלך היא הצלחה של הקרב.
נכון, אלא שהשאלה מי המוקד בסופו של דבר, האם המלך שהוביל את המלחמה או העם שנמצאים בשדה הקרב בפועל. מזמור מאוד מאוד מעניין ועמוק.
אתה מבין שהמשפט האחרון בקורסית היא הצלחה או תפילה?
היא תפילה, עיווי. זה עיווי.
כן. למה זה בא אחרי, אבל... אם הענה בשורתך, שזה כבר...
אני מתנצל, אני אשמח לענות אחר כך. בסדר, זו שאלה קצת סבוכה לענות עליה במשפט. שימו לב שהמבנה של המזמור גם תחום בעוד אופנים שונים. למשל, המסגרת, למזמור כולו יש אינקלוזיו, מסגרת. הוא מתחיל ביענך השם ביום צרה ויעננו ביום קוראנו. כבר חז"ל ציינו את זה, זה מופיע אצלכם... לא, לא מופיע אצלכם בדפי מקורות, חבל, התקנתי את זה. כן מופיע. תחת כותרת 5. השם... השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, המזמור הזה ראשו בעניה וסופו בעניה. ראשו בעניה יענך השם ביום צרה וסופו בעניה, השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. מה שחז"ל לא ציינו פה, שגם במרכז יש יענהו, כי ההתחלה, האמצע והסוף הם בעניה. נמשיך הלאה, למחצית הראשונה יש גם מסגרת. היא פותחת ביענך השם ביום צרה, ומסיימת, היה יענך השם, ומסיימת בימלא השם. תחפשו בתווך, אתם לא תמצאו פועל ושם השם בכל התווך. רק בהתחלה ובסוף. הדבר השני הוא שם אלוהי יעקב, וכנגד זה הדבר לפני האחרון במחצית השנייה, אני משתמש בתרשים הזה, ובשם אלוהינו נדגול. אתם רואים, יש מסגרת למחצית הראשונה. המחצית השנייה בוודאי יש לה מסגרת, היא כולה בנויה במבנה קיאסטי. כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות יש הימינו, מקביל להשם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. אתם רואים? בפשטות. ואלה ברכב, אלה בסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. הם הקרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, זו כמובן גם חלוקה מקבילה. אם כך, המזמור מתחלק לשתי בתים מאוד ברורים, גם לפי התוכן, גם לפי התחביר, גם לפי אוצר המילים, גם לפי הנושאים. ואם יש פה מישהו מחובבי שיטתו של הרב סמט לחלוקה למחציות שוות, הוא יגלה שגם לפי מספר המילים, ומתחלק לשתי מחציות שוות בגודלם, בדיוק מבחינת מספר המילים, 33 מילים בכל מחצית. אז גם הדבר הזה מתווסף פה לביסוסה של החלוקה. עד כאן מזמור כף. אם כך, אנחנו יודעים לומר מה עניינו של המזמור. זה מזמור למלך, אבל שעוסק לא רק כפי שבהרבה עמים, בהתמקדות במלך לבד, המלך הוא חזות הכל, אין שום דבר חשוב מלבד דמותו. הוא עוסק לצד המלך גם בעם. ולמען האמת, כיוון שהוא חותם בעם, התחושה שלנו שהמזמור אומר שאליבא דאמת, המלך חשוב מצד היותו המייצג של העם. ולא, כמו שדימו המלכים בעולם הקדום, שהמלך חשוב ומה לעשות, כדי להיות מלך אתה גם צריך איזה עם תחתיך. מזמור מאוד מאוד מעניין, אני חושב שהוא חומר נפץ פוליטי בתקופות מסוימות אפילו. אבל זה מה שאומר המזמור על פי פשוטו. מה יש לנו לעשות עם מזמור כזה בתפילה? באמת, המזמור הזה בעייתי לנו. אנחנו לא... אין לנו מלך. יכול להיות, כן, אני אמרתי להגיד שאנחנו גם לא רואים באופק, אבל יכול להיות שאנחנו כן רואים באופק, אני לא יודע. אבל אין לנו מלך, אין לנו מקדש, אין לנו קורבנות, ואם נדבר בחזותם של היהודים בגולה, גם אין לנו מלחמות שאנחנו יוצאים להילחם בהן. בואו תחזרו בבקשה לעמוד 2. תחת כותר, תחת 2 נושא המזמור, המקור מעמוס חכם. עמוד 2, 2, המקור השני, עמוס חכם. כפי המבואר, נאמר מזמור זה מעיקרו כתפילה בעד מלך ישראל, בזמן שבית המקדש היה קיים, כפי שאנחנו הצענו. אולם כבר בארנו כמה פעמים שמזמורי תהילים נכתבו בלשון שמחשרתם להיות לתפילה לדורות, לכלל ולפרט. בזמן שהקורבנות נוהגים ובזמן שאינם נוהגים, בזמן שיש מלך ובזמן שאין מלך. רמז לכך מצינו בדברי רש"י, שכתב בפירוש המילים מנחותיך ועולתך, הם התפילות שאתם מתפללים במלחמה. נוסיף פה, ומציון יסדקה, אתם יודעים מה רש"י מפרש בעקבות חז"ל? מציון מעשים שיש בידיך. טוב. ממתי ציון הפכה להיות ציון מעשים? ממתי שאין ציון? ומפני מה הוא צריך רש"י לפרש כך? אלא ודאי כיוון רש"י לאורותינו באיזו כוונה עלינו לומר את המזמור הזה בימינו, שהתפילות אין לנו תמועת הקורבנות. ולפי זה יש לומר כי לצורך התפילה לדורות, הלשון יענך השם, היא ברכה שמברך השם את כל ישראל ואת כל אחד מבני ישראל, שיהיה עמו בצרתו. משיחו, אמור בפסוק ז', ניתן להתפרש אל עם ישראל כולו, שכן משיח מעיקרו פירושו הנבחר לעניין קדוש ונעלה. זה קצת דחוק, אבל ניחא. וכך נבחר עם ישראל כולו מבין כל העמים להיות לעם קדוש להשם, וכך ראוי לפרש בזמן הזה. שימו לב שעמוס חכם עם כל מבטו הביקורתי והפשטני מגיע בסוף לפירוש מאוד דומה לשל הרב שלמה קורח שאיתו התחלנו. רק מה הוא אומר? זה איך שצריך לפרש את זה בימינו. בואו נסכם עד עכשיו. מזמור כף על פי פשוטו עוסק במלך ועם לפני יציאה למלחמה. אומר לנו עמוס חכם, בואו נפסע בעקבות רש"י, נדרוש אותו, שהוא מדבר על עצמנו, לא על המלך, על התפילות, לא על הקורבנות, על המעשים הטובים שלנו, לא על ירושלים וכן הלאה, שכן לעם ישראל בגולה כל הדברים האלה היו חסרים. בסדר? עד כאן כולם איתי? יופי, עכשיו בואו נעבור למזמור האלילי. עכשיו אני עומד לעשות משהו לא הוגן. שהרי את המזמור האלילי אנחנו לא מתכוונים ללמוד כמו שלמדנו את מזמור כף. אנחנו עומדים לחפף מאוד. אבל אחרי הכל זה ימי עיון בתנך, כשהם יעשו לעצמם ימי עיון שיקדישו את עיקר הזמן למזמורים שלהם ויחפפו את מזמור כף. אני כך אעשה, ואף על פי כן, כמה הערות חייבים להעיר כדי שנבין טוב יותר את המזמור שמולו אנחנו מתמודדים. אם תחזרו לעמוד אחד, תראו שרוב מה שאני אומר יופיע לכם בהערות שוליים שם. לא רציתי להטריח אתכם לסכם ולזכור. יעננו חור בצרותינו, אז חור זה הורוס, כן, דמותו של האל הזה מופיעה אצלכם בהערה 2, לא נעריך על זה. בצרותינו יש המתרגמים במצור. אפשר להתווכח מה התרגום הנכון. יעננו אדוני או אדוני, זה מאוד חשוב, כי המילה הזאת כתואר להשם, יהיה הניקוד של האשר יהיה מיוחדת לעם ישראל. לא מצאנו שאדון עם כינוי הגוף החבור יוד מופיע באיזשהו עם אחר. אדון סתם כן, אבל לא עם יוד בסוף, כתואר לאיזה אל. מעניין. הו קשת בשמיים זהר, זה כנראה תואר לאל שאליו הם פונים, שהוא, יש כאלה שמנקדים את זה במקום קשת, קשת, או משהו כזה. שלח צירך מן מקדש ארש. ציר, כל מי שיודע עברית מקראית, יודע שזו המילה המקבילה למלאך. אגב, שניהם יכולים לשמש גם לבני אדם וגם למלאכים שמימיים. אבל פה יש דבר מוזר, שהרי איך נקראים המלאכים הצירים בארמית? עירין, כן? הצדי הופכת לעין, כן? כמו ארץ לארעה. אנחנו לא מבינים, אם זה כתוב ארמית, למה כתוב לי צירין? תראו, גם בארמית כתוב צירין ולא עירין. מה זה מקדש הרש? יש כאלה שחושבים שזה איזה עיר על גבול אלם בבל. איך למזמור במצרים מגיע תפילה שעוסקת במקדש בגבול אלם בבל, אם זה באמת שם? מאוד מוזר. ומצפון חור יסעדנו. צפון זה האולימפוס של הכנענים. זה שוכן בהר שנקרא היום ג'בל אל אקרא, הר גבוה שנמצא בצפון סוריה, והאמינו ששם שוכן בעל, בעל צפון. למעשה אנחנו מוצאים טקסטים כמו יברכך בעל מן צפונה, או אם נתרגם את זה ליהודית, יברכך השם מציון. כן? מאוד מעניין. אבל אנחנו מוצאים אפילו דברים יותר מעניינים. הר ציון ירקתי צפון. מה זה אומר הר ציון ירקתי צפון? הר ציון שנמצא בלמטה של הצפון, כלומר, בדרום, לא? זה הפירוש של הלמטה של הצפון. למה להעמיד אותו את זה מול זה? זה בדיוק הוויכוח שיש. איפה משכן השם בארץ? בצפון או בציון? יש כמובן עוד דוגמאות לעניין הזה. ומצפון חור יסעדנו. אבל אם הצפון הוא מקום מקדשו של בעל, הכנעני, למה חור המצרי צריך להושיע אותנו משם? ממתי הוא שוכן בהר צפון? ייתן לנו חור כבליבנו, ייתן, שימו לב שהקורבנות אגב נגדעו, אין להם מקבילה במזמור האלילי. ייתן לנו חור כבליבנו, ייתן לנו מר, מר זה הצורה לתואר הארמי, מרה, מרה, אדון. אבל גם זה מוזר שבארמית הזו היה צריך להיות כתוב מרה, עם א' בסוף. לא ברור למה. כל עצתנו חור ימלא, וגם זה מוזר. כי עצה, כותבים בעברית, עין צדי יוד או עין צדי ה'. אבל בארמית איך צריך להיות כתוב? עיתה, עם ת', שזה החילוף בין עברית לארמית פה. ואנחנו שוב תוהים, אם המזמור הזה כתוב בארמית, למה הוא מתבלבל מדי פעם וכותב לנו עברית? עכשיו, מי שניסה לקרוא את המזמור בארמית, שם לב שהוא מבין הכל. כי למעשה, התחושה היא שזה לא מזמור בארמית, אלא מזמור בעטיפה ארמית. למה אנחנו מרגישים שהוא ארמית? בעיקר בגלל הסיומת נון במקום מם, בזכר כבליבן במקום כבליבנו למשל, וכן הלאה. אבל השורשים עצמם אין שום סיבה לומר שהם בארמית ולא בעברית. ולפעמים יש ראיות טובות שזה דווקא עברית. למה זה חשוב? אתם תבינו עוד מעט אם תרם הבנתם. ימלא חור לא יחסר אדוני או אדוני כל משאלת ליבנו. יש כאלה שחושבים שחור ימלא, ימלא חור, זה טעות של הסופר שהוא חזר פעמיים, אני חושב שלא. למעשה, אני אטען שזה בדיוק מרכז של מבנה קיאסטי, שבו המזמור בנוי. אבל עוד רגע אחד. אלה בקשת, אלה בחנית, זה מאוד מעניין, מה ההבדל בין קשת וחנית לרכב וסוסים? לרכב וסוסים? שניהם כלי מלחמה. שניהם תוקפים, גם הקשת והחנית תוקפים. חיל רגלים וחיל שריון. למה מסונף באופן רגיל, באיזה הקשר בלבד נמצא חיל שריון, בניגוד לחיל רגלים, באיזה סוג מקום, באיזה סוג עם? מה? קודם כל בעמקים ומישור, ואם נוסיף פה עוד פרט, בעם שנתון תחת שלטון ממלכתי מסודר. אין לעמים שמונהגים על ידי שופטים, רכב ופרשים. אי אפשר להחזיק צי כזה בכלל. התחזוקה והאימון חורגים בהרבה מיכולת של מנהיג מקומי. עכשיו זה מעניין, כי אם עברנו מנשק של מלך לנשק של אנשים פרטיים, אז בואו נחפש איפה נמצא המלך במזמור הארמי. כנגד ישלח עזריך מקודש מציון ומצפון מציון יסעדקה. מה אומר המזמור הארמי? לא יסעדקה אלא יסעדנו. המלך נזרק החוצה. מה יש לנו מול ייתן לך כלבבך? כבליבנו. משאלותיך משאלות ליבנו. ותראו, עוד יותר קיצוני. אתה ידעתי כי יושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות יש הימינו, בכלל נחתך החוצה. אין את המשיח. ואם נדלג לתא האחרון, מול השם הושיע המלך, מה יש במזמור האלילי? כלום. אין במזמור האלילי מלך בכלל. זה מזמור עממי, ציבורי. לא הנשקים הם נשקים של מלך, לא הישועה היא ישועה של מלך. מעניין. בואו נסיים את הקריאה על פי הסדר. אבל אנחנו, מר אלוהינו, חור, יא אלינו עמנו. רגע, מה עושה פה תואר יוד קיי? נתקלנו כבר בחור, נתקלנו באדוני או אדוני, נתקלנו עכשיו ביוד קיי, שזה לכאורה שם שרק עם ישראל משתמשים בו, לא מצאנו אף עם אחר בעולם הקדום. נמשיך הלאה, יעננו מחר, יש כאלה שגורסים יעננו מחור, זה עוד אפילו יותר מוזר, אבל אני חושב שיעננו מחר הוא יותר הגיוני. לא רק אני, חוקרים חשובים, כך חושבים. יעננו מחר אל בית אל. איך התערבב פה אל בית אל עם כל הבלגן הזה של מצרים? הרי אל בית אל זה חוזר שוב, אם תרצו, למסורת יעקב, כן, אנוכי האל בית אל. כך נאמר בספר בראשית. בעל שמיים, מר יברך, בעל שמיים, עזבנו עכשיו את יעקב ועברנו לכנען, כן? או אפילו צפונית לכנען, לאוגרית. בעל שמיים, אמרנו אל כנעני.
אבל בית אל זה שם נפוץ למקדשים.
כן, כן, על זה אני אדבר עוד מעט. לחסידיך ברכתך. גם הסיומת הזאת, עם המילה חסיד, כן, היא סיומת שאנחנו קצת מופתעים מקיומה במזמור אלילי נוכרי. כפי שתוכלו לראות בעמוד 4, אם נחזור אליו עכשיו, המזמור בנוי, לעניות דעתי, במבנה קיאסטי. כאשר מרכזו הוא הרצון שימלאו משאלותינו. ייתן לנו חור כבליבנו, ייתן לנו מר כבליבנו, כל הצטנו חור ימלא, ימלא חור, בדיוק במקום שבו המבנה מתהפך, גם סדר המילים מתהפך. ימלא חור לו, יחסר אדוני, כל משאלת ליבנו. כנגד אלה בקשת, אלה בחנית, יש לנו את הוק השט בשמיים זהר. למה נבשה, כלומר, למה נבשה כנגד הקשת? שהרי האל שלנו הוא הקשת השמימי, ולכן לנו עדיפות עליו. והפתיחה ביעננו חור, ויעננו, טוב, השאלה כאן הם קוראים יעננו מחור או יעננו מחר, על כל פנים, הפתיחה בענייה והסיום בענייה. וראו פלא, אם תחלקו את המזמור לשתיים, גם הוא מתחלק, על פי שיטת הרב סמט, לשתי מחציות שוות בגודלם. 30 מילים במחצית הראשונה, 31 מילים במחצית השנייה. אולי זה מקרה, אני לא יודע איך להסביר, אבל זה עובד פיקס גם כאן. גם כאן השורש ענה פותח וסוגר את המזמור, כמו במזמור מתהילים, כראוי למזמור תפילה. בתהילים יש שבע הופעות של שם השם. חור מופיע שש או שבע פעמים במזמור הזה, תלוי איך קוראים את יעננו מחר הזה שאמרנו קודם. בואו נסכם עכשיו את הרכיבים המשונים שהיו במזמור. זה באמת רכיבים משונים. האלים, חור, שהוא אל מצרי, מר, שהוא תואר כבוד הרמי לאל, בעל שמיים, שהוא אל כנעני, קשת בשמיים, שאלה מצוינת, אף אחד לא יודע מי הוא בדיוק, אל בית אל, אולי הוא אל ישראלי, אולי הוא לא אל ישראלי, יוד קיי, שם של אל ישראלי או יהודאי, כלומר, או ממלכת יהודה או ממלכת ישראל, אף עם אחר לא משתמש בזה, אדוני או אדוני, תואר כבוד יהודאי וישראלי, לא של עמים אחרים. אז יש לנו פה מצרים, כנען, וישראל, יהודה, לפחות התערובת הזאת נמצאת. מקומות פולחן, הרש, אולי גבול אלם בבל, אולי זה איזה מקדש במצרים, חלק מהחוקרים מציעים, אבל לא יודעים איפה הוא. צפון, הר צפון, הוא כנען, הוא גרית, כן, האמונות של האזור הצפוני לנו קצת. בית אל, אולי זה כנען, אולי זה ישראל, אולי זה מצרים, לך תדע. וגם השפה של המזמור אמרנו, היא כולה ארמית מעוברתת או עברית מעורמתת. עכשיו תאמרו, אולי כל הפפירוס ככה, זאת הייתה הקהילה. מעידים החוקרים שבדקו את הפפירוס, שכל הפפירוס כתוב ארמית מעולה, חוץ מהשורות האלה. אם נצרף את הדברים האלה ביחד, ונעמת אותם אל מול המזמור שלנו, הרי שהכיוון שאליו אני מושך, כך נראה, הוא די ברור. יש לנו, בואו לא נצרף, בואו נדחה. נשאיר את זה למי שרוצה להימתח עוד מעט. ולפני שנציע את הדבר המתבקש, נעשה עוד צעד אחד בהיסטוריה. מה יכול ליצור מיקס כזה של אלילים כנעניים, אלים מצרים, אלים ישראליים, מקומות פולחן מכל המזרח הקדום, שפה מעורבבת וכן הלאה? באופן תיאורטי זה יכול היה להיות, אבל זה בדרך כלל גלות, יפה. עכשיו, אני רוצה להתחיל קצת לפני הגלות. אנחנו קודם כל רגילים לחשוב שעם ישראל עובדים את השם, וזה גם נכון. אבל כל מי שקורא תנ"ך יודע שלאורך חלקים מאוד גדולים של ההיסטוריה, עם ישראל עובדים את השם בשיתוף, במין תופעה של סינקרטיזם, יחד עם עבודה של אלים אחרים. זה היה ודאי רווח בנבואות הנביאים, על זה הם צועקים. ובכל זאת, כשמצאו לזה הוכחות בשטח, היו הרבה אנשים שהרימו גבה, שמעתי גם מי שהזדעזעו מבחינה דתית. אמרתי להם, אם לא היינו מוצאים דבר כזה, היה לי קשה מבחינה דתית. כל הנביאים אומרים שבני ישראל עובדים עבודה זרה יחד עם עבודת השם, ולא מצאנו דבר כזה? מה, הם סתם מעלילים על בני ישראל? אבל אכן נמצאו עדויות שבני ישראל עובדים את השם בשיתוף. למשל, ממצא ארכיאולוגי ממות הבית הראשון, מסוף המאה התשיעית, תחילת המאה השמינית, ממקום שנקרא קונטילת הג'רוד. זה נמצא במדבר סיני, 50 קילומטר מדרום לקדש ברנע, אם אתם במקרה עוברים, תקפצו. מצאו שם כל מיני כתובות מעניינות. הבאתי רק שתי דוגמאות. דוגמה הראשונה, אומר, אמור ליהליהו וליועסה ברכתי אתכם ליוד כבב כשומרון ולאשרתו. לא פחות. אני מברך אתכם להשם שומרון ולאשרתו. כן, השם שומרון זה כמו האל בטל או משהו כזה. מתי להשם יש אשרה? תסתכלו על הציור בצד, הוא קצת קטן. אתם יכולים לראות שיש כאן מין שברים עומדים על שני רגליים, עם כתרים על הראש, עם כתר על הראש של אחד מהם, ולידם איזה מין אישה יושבת ומנגנת. זה כתוב על הקד. זה מצויר על הקד שבו מופיעה הכתובת הזאת. יש החושבים שלפניכם תמונה קדומה של השם. תשבו את זה לאיכות של הציירים המצרים ותראו שהם הרבה יותר מורגלים בציור האלים שלהם ממה שאנחנו מורגלים. אבל יש חושבים שכך הם ציירו לעצמם את השם. עכשיו, למה להשם יש גם אשירה? אז אתם יודעים שיהודים יותר מכל דבר אחר אוהבים לשדך. ואלוקים עלו רווק זקן. אלפי שנים הוא יושב לו בלי אישה ויש אשירה פנויה פה באזור, אז הם מזווגים לאלוקים את אשירה.
למה שני?
יש שאלה, יש כאלה שחושבים שהשני הוא בעל או מישהו כזה.
משפחה שלמה.
כן, משפחה שלמה. בכתובת אחרת למשל, אומר אמריהו, אמור לאדוני, השלום אתה? ברכתיך ליוד כבב כתימן ולאשרתו, יברכך וישמרך ועם אדוני עד עולם. אתם ממש יכולים לשמוע את ברכת הכהנים או משהו כזה מהדהדת ברקע. וזה להשם תימן, קודם זה היה להשם שומרון, עכשיו להשם תימן, ולאשרתו. אז היו דברים כאלה רבותיי בעם ישראל. הנביאים צועקים על זה, וגם בשטח יש לזה ממצאים. אבל הסיפור הזה, הייתם יכולים לחשוב, תם ונשלם עם החורבן. שהרי המכה המוחצת שעם ישראל הוקע בחורבן, היה צריך לנקות את כל האמונה האלילית, לטהר את העם ולהותיר אותו נקי מכל סיג של אלילות. אבל הדבר הזה הוא בעיקר משאלת לב. לא כך הראה הדבר מבחינה היסטורית, לפחות לא בכל מקום ובכל זמן. כדי לראות את הבסיס לזה, אנחנו צריכים לעקוב קצת אחרי חוויותיו של ירמיהו הנביא, שהוא האיש שמלווה את התקופה הזאת שלנו בשנה. הנביא הטרגי ביותר שקם לעם ישראל, שנה את נבואתו, ניסה להפסיק להינבא ולא יכול היה. והנבואה נגזר עליו לראות אותה מתגשמת מול עיניו פרט לפרט, כולם מבקשים את עצתו, כולם מקשיבים ואף אחד לא עושה. אחד מן השיאים הנוראים ביותר זה אחרי החורבן. באים ורוצחים את גדליה. ואז העם נבהלים מאוד. שהרי גדליה היה הנציב של השלטון הבבלי. באים לירמיהו אומרים, תשאל את השם מה לעשות ואנחנו נשבעים. שמה שהשם אומר אנחנו עושים. אומר לירמיהו, יפה מאוד, אתם נשבעים, אני אשאל. שואל את השם, ואחרי 10 ימים השם משיב לו, תישארו בארץ והכל יהיה בסדר. מה אתם חושבים עושה העם? בורח למצרים, אבל לברוח למצרים סתם ככה, השתגעתם? איך אפשר לברוח? ואם יהיו צרות, עם מי נתייעץ? הם תופסים את ירמיהו איתם וגוררים אותו למצרים כשהם בורחים. עכשיו אם אתם לא מאמינים לו, תשאירו אותו בארץ לפחות. אם אתם כן מאמינים לו, תישארו. וכך ירמיהו מבלה את סוף הקריירה שלו בנבואות ליהודי מצרים. הפרק המדהים ביותר אולי בנבואות האלה הוא ירמיהו מ"ד. ואת זה אבקש, אם לא קשה לכם, שתפתחו. פרק מדהים שהופך לגמרי את ההבנה הפשוטה. זה עד וחצי, לא? אוי ואבוי. אוי ואבוי. טוב, אז 5 דקות לפי השעון שלי, ועל פיו אני אלך. הדבר, ירמיהו ממדלת. הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדול ובתחפן חס, ובנוף ובארץ פטרוס. פטרוס זה האזור הדרומי של ארץ מצרים, האזור שבו נמצאת יב, שעליה נדבר בעוד 2-3 דקות. למור, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, אתם ראיתם את כל הרעה אשר הבאתי על ירושלים ועל כל הרי יהודה, והנם חורבה היום הזה, ואין בהם יושב מפני רעתם, אשר עשו להכעיסני ללכת לקטר, לעבוד לאלוהים אחרים אשר לא ידעום, המה אתם ואבותיכם. וישלח עליכם את כל עבדי הנביאים, השכם ושלוח, למור, אל נא תעשו את דבר התועבה הזאת אשר שנאתי, ולא שמעו ולא יטו אוזנם, לשוב מרעתם לבלתי כתר לאלוהים אחרים. ותיתה חמתי ואפי, ותבער בערי יהודה ובחוצת ירושלים, ותהיינה לחורבה ולשממה כיום הזה. ואתה, אחרי שכבר החרבתי את כל ארץ יהודה, כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם, להחריט לכם איש ואישה, עולל ויונק מתוך יהודה, לבלתי יותיר לכם שארית, להכיסני במעשה ידיכם, לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים, אשר אתם באים לגור שם, למה נחריט לכם, ולמה נהיותכם לקללה ולחרפה בכל גוי הארץ? השכחתם את רעות אבותיכם, ואת רעות מלכי יהודה, ואת רעות נשיו, ואת רעותיכם, ואת רעות נשיכם, אשר עשו בארץ יהודה ובחוצות ירושלים? מה, לא מספיק? שומעים את זה העם ובוודאי ליבם נשבר. טעות. דלגו בבקשה לפסוק ט"ו. ויענו את ירמיהו כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים. וכל הנשים העומדות קהל גדול וכל העם היושבים בארץ מצרים בפטרוס למור. הדבר אשר דיברת אלינו בשם אדוני איננו שומעים אליך. כי עשו נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלאכת השמיים והשיח לנסחים. כאשר עשינו אנחנו ואבותינו מלאכנו ושרנו בערי יהודה ובחוצות ירושלים ונשבע לחם ונהיה טובים ורע לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והשיח לנסחים, חסרנו חול ובחרב וברעב תמנו. אומרים לו, על מה אתה מדבר? ההיסטוריה מוכיחה באופן חד משמעי שלעבוד להשם זה עסק לא מוצלח. עובדה, כשהיינו עובדי אלילים בימי מנשה, סגסגנו. מתי נפלנו? בימי חזקיהו נפלנו, שכל הארץ כמעט הושמדה. יושיהו שאיבד את העצמאות הלאומית של ממלכת יהודה. ההיסטוריה מוכיחה שעבודת השם מצילה? הפוך הם אומרים, ההיסטוריה מוכיחה שכשאנחנו מפסיקים לעבוד גם את האלילים האחרים, אנחנו חוטפים. זה מה שאנחנו לומדים מהחורבן, אומרים לו העם. עכשיו נשאל אתכם, האנשים האלה במצרים, את מי הם עובדים? הם בוודאי עובדים את השם. הם בוודאי עובדים את מלאכת השמיים, איזה אלוהות, אולי כנענית, מסתבר מסופוטמית. סביר להניח שאם הם מאמינים בתפיסה דתית כזאת, הם גם עובדים אלוהים מצריים. באיזה שפה הם מדברים? בוודאי עברית בהתחלה, כמו כל הגולים. אבל כיוון שהארמית היא הלינגואה פרנקה, השפה הבינלאומית, לאיזה שפה הם עוברים? ארמית. מה זה אמור לגרום? שהתפילות שלהם יקבלו חזות ארמית. מקומות הקודש והפולחן שלהם צריכים להיות כאלה שעבדו כבר בארץ. כמו בית אל, אבל גם מקומות שנוספו להם ממצרים ואולי ממקומות אחרים. והנה, המזמור הזה מתאים לספר ירמיהו, לנבואה הזו של ירמיהו, כפתור ופרח. הגולים שיוצאים מירושלים למצרים, מביאים איתם אלילויות מן הצפון, ומצרפים אליהם אלילויות מצריות. עכשיו, אוסיף עוד משהו. בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו באי יב שבמצרים, זה נמצא במצרים העליונה, הרחק בדרום בארץ פטרוס, נמצא שהייתה קהילה יהודית שישבה שם בתקופה הפרסית. היה להם מקדש משלהם, ונמצאו כתובות ארמיות מן התקופה הזאת. ואנחנו מוצאים בהם, למשל, אתם יכולים לראות בעמוד 4, השבועה אשר מנחם בן שלום, או שעיה, או משהו כזה, נשבע למשולם בן נתן בחרם האל, בבית הסגידה ובענת יהו. במה? בענת יהו. עכשיו, את ענת אנחנו מכירים, ילילה כנענית, תאבת דם. יוד קיבה, ואנחנו גם מכירים. אבל מה זה ענת יהו? בהמשך, אנחנו מוצאים שאוספים תרומות לבית המקדש. כן? שהם אוספים ליוד קיבה האל, ואז בסוף, תסתכלו במקביל לשורה 126, בתוכם ליוד קיבה, קרשים 12 שקלים 10, לאשם בית אל, קרשים 7, לענת בית אל, כסף קרשים 12. אוספים למקדש השם, לאשם בית אל ולענת בית אל. אתם יכולים לראות בהמשך, מיכאי הוא שמה מברך במקביל בשורה 3, בקטע האחרון, ברכתיך ליוד קיבב ולחנום. חנום הוא אל מצרי, מן המקום ההוא. הוא מברך אותו בשם השם ובשם חנום. כלומר, זאת לא תיאוריה, זה לא מתוך מה שספר ירמיהו מתאר, שזה קורה במצרים. זה בדיוק מה שאנחנו מוצאים גם בשטח. אמונה בהשם ובעוד כל מיני אלים, מכנען וממצרים. בואו עכשיו ננסה לסיים במשפט אחד. אם כך, המזמור שלנו, שהוא מזמור שיש בו אל אחד ומקום קודש אחד, והוא מאוחד מכל הבחינות שאנחנו יכולים לחשוב עליהן, עבר שינוי כשהוא גלה למצרים. הם הביאו איתם את התפילות שלהם, אבל התפילות התחילו להיות לא רלוונטיות. אין מלך, בשלב מסוים גם אין מקדש. הם לא מוציאים מרכבות לקרב. אז הם איבדו את התפילה לצורכיהם. עכשיו שימו לב כמה מעניין. התפילה הזאת הפכה להיות תפילה לאדם פרטי, לא למלך, לא לקורבנות, אלא לתפילה. זה דומה להפליא לפירוש של הרב קורח, שאיתו פתחנו על המזמור שלנו. כלומר, המזמור האלילי עבר את אותו תהליך בדיוק שאנחנו עברנו. רק מה ההבדל הגדול? חוץ מזה שהם עובדי אלילים, מה ההבדל הגדול? שהשינוי שהם עשו היה עקירה בכתוב. והשינוי שאנחנו עושים הוא שינוי שבפרשנות. וצריך לדעת שהסממן הזה מאז ועד היום מבחין היטב בין כוחות שונים בעם ישראל. כוחות שיודעים לפרש כל דור מחדש את דברי הקדמונים ולא שולחים בהם יד, והם ממשיכים מדור לדור, וכוחות שאומרים צריך לתקן את הכתובים, כי הכתובים כבר לא מתאימים לרוחנו ולעולמנו, והפעם היחידה שהם נזכרים זה במקרה עם איזשהו מרצה משועמם, בימי העיון בתנך מזכיר אותם כדי לעלות אפר מקברם. מי שרוצה לעשות השלכות אקטואליות לנושא הזה, כמובן מוזמן לעשות את זה על אחריותו.